אהלן לכל המטיילים והמטיילות, אנחנו בעוד פרק של מטוסי נייר, הפודקאסט שיוקח אתכם לטיולים, הרפתקאות, סיפורים ומקומות ברחבי העולם, ונמצאת איתי היום עדן שתיקח אותנו להתנדבות שהיא עשתה בארגון אלפאפ באפריקה, איזו תנועה שעכשיו יש הרבה מאוד ישראלים, ומכיר גם כמה חברים טובים שעשו את זה, וזה למעשה לשלב טיול ביחד עם התנדבות בצורה אחרת, ונרחיב על זה עוד מעט, אז יאללה, בואו נתחיל. עדן, מה שלומך?
בסדר, מה נשמע איתי?
איזה כיף שאת פה, מפתח תקווה הרחוקה.
מפתח תקווה הרחוקה, כן, לגמרי.
מה, איך ההתרגשות, או שכבר עשית פודקאסטים בעבר ואת...
לא עשיתי פודקאסטים בעבר, אחד משמעית התרגשות. אתה אומר שלא רואים עליי, אבל אני ממש מתרגשת.
כן, את הגעת לפה חדורת מטרה.
כן.
אבל גם התארגנת, כתבת חומרים, מודפסים.
כן, לא מודפסים. סתם. צמצמתי את זה משש לארבע דפים.
וואי וואי, עשית סיכום.
ממש.
טוב, יש לנו פה סטודנטית לעתיד להנדסה, אז בכלל זה... עשית זה בגנים.
כן, עשיתי שיעורי בית.
וגם עכשיו חזרת מטיול גדול במזרח, נכון?
נכון.
שזה לא הנושא של הפרק, אבל בואי תני לנו כמה מילים, איפה היית ומה
כן,
עשית.
כן, אז הייתי במזרח, הייתי בתאילנד, וייטנאם וטיוואן, שזה קצת מיוחד. זהו, חזרתי ממש לפני שבועיים בערך, אז עדיין מתרגלת. עדיין מופתעת מהפקקים כל פעם לתל אביב.
לא שבמזרח יותר טוב, אבל...
במזרח, לא, חוץ מהרי בירה, יותר טוב. חד משמעית.
אבל גם שם יש איזושהי אווירה של פקק אחד גדול. כאילו, כולם בפקק. אז בסדר, פקק.
אולי גם לא הייתי כזה הרבה על הכביש, רק במעברים כזה.
גם אנחנו פחות ממהרים בטיול.
נכון.
פה בארץ אתה נורא כזה ממהר לאנשהו כל הזמן.
לגמרי. כן, הזמן שלך בטיול הוא... הוא מצד אחד שווה הרבה כי אתה בטיול, אבל מצד שני אתה כזה זורם עם זה. כאילו,
נכון.
אתה לא ממהר למשהו ספציפי.
לגמרי. וגם אני חייב איזו התוודות, את הגעת אליי דרך הפודקאסט, את בעצמך מאזינה, אז תמיד זה כבוד גדול מבחינתי לערך פה מאזינים, אפילו התרגשות, שאנשים שאני לא מכיר בכלל, לא קשורים אליי, לא גנטית, לא משפחתית ולא חברית, פונים אליי, וגם היית בערב של החגיגות שנה.
כן.
איך היה לך בחגיגות השנה?
וואי, היה מהמם. האמת שקצת חששתי, כי גם עוד לא הקלטנו את הפרק, וגם כזה מבחינה חברתית, לא ידעתי מה, כאילו לא, אני לא מכירה שם אף אחד, אבל היה לי ממש ממש כיף, ממש נהנתי, גם לדבר עם אנשים שעשו דברים כל כך מיוחדים, זה כל כך שונה מהאנשים שאני איתם ביום יום. אז היה מעניין ממש, וגם הפעילויות, כאילו ההרצאות, ומה שהעברת בהתחלה, הסקר על הפודקאסט שהייתי טובה בו בקטע...
שהפסס, כן.
כן, אז היה ממש יפה. ממש, מומלץ.
איזה כיף, איזה כיף.
מומלץ להגיע פעם הבאה, באמת. זה פשוט להיות עם הרבה אנשים מאוד מאוד מיוחדים. וואו, נהניתי מזה ברמות.
איזה כיף. זהו, זה באמת להגד קהילה שאנשים שאוהבים לטייל, ויש להם תמיד איזה יעד מיוחד שהם היו, ובאמת זה מגוון, יש הכל
כן.
מהכל. אז יאללה, אני מקווה שנעשות ערבים כאלה. לא חייבים לחכות עד השנה הבאה, אפשר גם לעשות עוד הרצאות
כן.
ודברים אחרים. יאללה, מוזמנת.
וואי, אנשים חייבים לגלות את זה, באמת, כי זה לא אנשים שעכשיו היו באות טיול במזרח או בדרום אמריקה, זה כאילו אנשים ש... יש את אורי שהיה 9 חודשים באפריקה, כאילו, אני לא הייתי יכולה להיות לבד יום אחד באפריקה. אז זה מטורף, באמת, זה סיפורים ממש מיוחדים, ומעניין לשמוע, גם מעבר לפודקאסט.
נכון, במקרה הצלחתי לתפוס כמה אנשים שלי, תאילנים כאלה, שהגיעו גם חלק מהמרואיינים, אבל גם היו הרבה קשה, לא היו, אז ככה שהם
כן.
גם המפגשים הבאים, אני מקווה שנצליח לתפוס
כן,
יותר.
כן, לגמרי.
ויאללה, טוב, נעדכן על המפגשים הבאים, אבל היום אנחנו גם מדברים על אפריקה, נכון?
נכון.
את התנדבת בארגון אלפאפ.
נכון.
תני כמה מילים על הארגון.
אוקיי, אז זה ארגון שהוא ללא מטרות רווח. בעצם 99% מהמתנדבים, הם עושים את זה בהתנדבות מלאה. רק המנכ"לית היא בעצם מקבלת שכר על העבודה שלה, כי מחוז הזה מעבר למשרה מלאה. כל השאר עושים את זה בהתנדבות מלאה. לכל תחום יש ראש תחום, שהם בדרך כלל אנשי מקצוע, זה דוגמה לתחום הרפואה, ראש התחום יהיה רופא, והארגון מוציא משלחות לאפריקה, וגם יש לו הרבה פעילות התנדבותית גם בארץ, זה גם ממש חשוב לזכור שהם, יש להם הרבה התנדבות בחול ובאפריקה, אבל לא שוכחים גם את הארץ, שזה בעיניי לא פחות חשוב.
מסכים לגמרי. אז איזה דברים באמת הם עושים במסגרת ההתנדבות שלהם? זה נטו משלחות או שזה גם ימים מסוימים? איך זה עובד?
אז בארץ יש כמה פעילויות. יש דבר ראשון בהכנה לכל משלחת. אנחנו עושים יום התנדבות כאן בארץ. מעבר לזה, הם מתווכים בין אנשים שרוצים להתנדב לבין מקומות התנדבות. והם בקשר עם כמה משפחות מרקע סוציו-אקונומי נמוך, בדרך כלל משפחות חד-הוריות, אבל לא רק. וזהו, וכמובן יש את המשלחות לאפריקה שאנחנו נדבר עליהן בהרחבה.
אז למעשה שיוצאים למשלחת כזאת, זה משלחת שאתה צריך להתקבל אליה, או שאיך זה עובד? אתה צריך להגיש מועמדות?
אז כן, צריך להגיש מועמדות. נרשמים באתר, אחרי זה יש ראיון. מה שהם בעיקר רוצים לראות, זה שאתה באמת מגיע מכוונות טהורות, שאתה לא רוצה לבוא בשביל לעשות את התמונות לאינסטגרם או משהו כזה, אלא שאתה באמת מגיע מתוך כוונה להתנדב, לתת מעצמך, לתרום. יש גם הכנה של 3 חודשים בארץ שהיא לא פחות קריטית ומשמעותית מהמשלחת עצמה, אז גם הם רוצים לראות שאתה באמת, יש לך את הזמן להתעסק בזה, ושאתה באמת מעוניין לתת מעצמך לטובת הדבר הזה.
מה קורה את ההכנה? איזה דברים עושים?
אז ההכנה זה באמת 3 חודשים מראש. זה מתחיל באיזשהו מפגש של כל המשלחת, עם כל הראשי תחום. והארגון מציג את עצמו, מציג את האפיקים שבהם הוא פועל, גם בארץ, גם בחול. מציגים את העקרונות שלהם. אחרי זה מתחלקים לצוותים, אז יש צוות תוכן, צוות שיפוצים ועוד ועוד ועוד. כל צוות אחראי בעצם בארץ על תכנון הפעילות שלנו. אז לדוגמה, אני הייתי ראש צוות תוכן, וביחד עם צוות תוכן, שזה היה עוד בערך 5 מתנדבים, כתבנו את כל התוכן שאנחנו רוצים שיהיה במשלחת. אז כתבנו מערכי שיעור וגייסנו את הציוד שאנחנו צריכות. הבנו מה הצורך של המקום, הבנו איך אנחנו מתאימות את הפעילויות לכל הגילאים השונים. ובעצם בהכנה בארץ, אנחנו ממש מתכננים את כל מה שאנחנו הולכים לעשות שם, ושם אנחנו רק מוציאים את זה לפועל. זאת אומרת, שם פחות מתעסקים בלתכנן, זה הכל קורה כאן בארץ.
גם אין ברירה, ברגע שאתה מגיע לשם, אתה קצת נשאב לתוך כל החוויה הזאת, ואתה חייב להיות מוכן לזה. אז אני מבין שפה יצאה הצופיפניקית שבך, וכל המערכי שיעור וכל הפעילויות שהיית מכינה לפני כן, וצריך איזשהו רקע על הדברים האלה, או ש...
אז מה שיפה לדעתי זה שכל אחד יכול להביא את מה שיש לו ואת המיומנות שלו. דרך אגב, זה ארגון שאנשים שיוצאים בו למשלחת הם בכל הגילאים, מגיל 18 עד הכי מבוגר שיצא לדעתי היה בן 76. אז באמת לכל הגילאים, וכל אחד יכול להביא את מה שיש לו להביא. אז לדוגמה היה איתנו מישהי שהיא אחות מוסמכת, אז היא... מאוד ניצלה את היכולות האלה שלה במשלחת, וגם אנשים יותר צעירים, כל אחד נותן את מה שהוא יכול, לא צריך איזה רקע מסוים, פשוט כן צריך את המוטיבציה לתת את מה שיש לך לתת, ולקחת גם את עצמך כזה, להוציא את עצמך מאזור הנוחות.
שזה הכי חשוב, זה אחד הדברים הכי קשים בהתנדבות למעשה קטע. בוא נגיד זה ככה, אתה נחשף לדברים לא נעימים ולא פשוטים, ואתה בכוונה הולך למקומות שהם צריכים עזרה, זאת אומרת, זה מקומות שמראש הם יותר קשים.
כן.
ההכנה שעשיתם למעשה, היא עזרה לכם להתכונן בכלל לרגע שאתם נוחתים שם ואתם מגיעים לכפר הזה או איפה שהייתם?
אני חושבת שזה עזר בהרבה, אבל אין שום דבר שיכול להכין אותך לזה, לדעתי. זה מצד אחד כן עזר, כי כן, אנחנו כן היינו בקשר גם עם המנהל של הבית ספר, אז הוא שלח לנו תמונות של הבית ספר, של הכיתות, של התלמידים אפילו, הוא הסביר לנו מה הצרכים שלו, מה יותר חשוב לו, מה פחות חשוב לו, מה הוא היה רוצה לקדם בבית ספר שלו, אם זה פינות אוכל או לשים אור בכיתות. אז מצד אחד כן היה לנו תמונה קצת יותר ברורה, ומצד שני נורא קשה לדמיין את זה. כאילו, לי הרבה דברים לא הסתדרו עד שהגענו לשם, וכשאתה מגיע לשם רק אז אתה באמת מבין.
בוא מה למשל, איזה דברים לא הסתדרו לך מראש? מה חשבת שיהיה ובסוף היה שונה?
אז... צריך לזכור שבסוף אתיופיה זה מדינה גדולה, אז גם בתוך אתיופיה, שהיא מדינה מאוד ענייה, אבל גם מאוד גדולה, אז יש בה טווח מאוד רחב של איך שהעוני בא לידי ביטוי. אז כן, יש כפרים מבודדים ומרוחקים שאין להם כזה דבר טלפון או קליטה, אבל מצד שני, המקום שאנחנו הגענו אליו לצורך הדוגמה, כמעט לכל המורים כן היה טלפון, לילדים הם כן היו מחוברים לילדים, לאקטואליה פחות או יותר, הם כן הכירו שירים של דיסני, זה דברים שלא הבנתי כל כך לפני, כאילו לא הבנתי איך מצד אחד הם כל כך עניים, מצד שני, הם כן מצליחים לתקשר איתנו בוואטסאפ, כאילו לא הצלחתי להבין עד הסוף את הדברים האלה.
זה גם יחשום את פיזית, הסיפור שספרת לי על המאכל האהוב.
כן, שהיה לנו איזה מערך שיעור שעשינו להם על, על תזונה, ושאלנו אותם בתחילת השיעור מה המאכל האהוב עליהם, והייתי בטוחה שהם פשוט כולם יגידו אינג'רה, אבל בסוף ילדים אמרו כזה, המבורגר, פיצה, כאילו גם שהיינו שם, היה דברים שלא התיישבו לי עד הסוף, כאילו, לא הבנתי עד הסוף איך הם כל כך, כל כך מחוברים כזה
לעולם המערבי,
אבל לעולם המערבי,
בסופו,
כן.
בסופו של דבר אנחנו עולם גלובלי, זאת אומרת, כל חור בעולם איכשהו הגיע אליו משהו, וכל המידע עובר, ויש אינטרנט בכל מקום כמעט, כמעט אני אומר, אבל באמת מה שאתם באתם לעשות זה לא דווקא לחבר אותם לעולם המערבי, אלא דווקא לתת להם את העזרה בדברים הבסיסיים שהם דיברו, שהם צריכים, וגם כן. מה שטוב פה שבאמת התחברתם לקהילה, והבנתם מה הצרכים שהם לפני הנסיעה. אז איזה תחומים היה באמת בהתנדבות שלכם? הזכרת כל מיני דברים, אבל איזה תחומים עיקריים כן היו?
אז התחומים העיקריים של הארגון עצמו, זה חמישה תחומים שהם נגזרים מתוך ה-17 תחומים שהאום רוצה לקדם בעולם. אז התחומים שהארגון שלנו לקח על עצמו, זה מים, ביטחון תזונתי, חינוך ראוי, רפואה ושיפור תשתיות. אז זה בעיקר מה שהם מתמקדים בו.
אבל בכל משלחת זה כל הדברים האלה, או שיש כאילו בחירה כזה, את המיין איבנט?
אז זה תלוי איזה משלחת זה. משלחת, כמו שאני הייתי בה, שזה באמת 40 אנשים מכל הארץ, מכל הגילאים, בלי שצריך איזו הכשרה ספציפית בשביל להתקבל אליה, אז כן מנסים לגעת בהכל. כל משלחת כמובן, ומה שהיא בוחרת לשים את הדגש, יש הרבה מקום כזה לביטוי אישי. אבל מנסים לגעת בהכל, ויש משלחות גם לארגון הזה וגם בכלל, יש משלחות שהן יותר ספציפיות, אז יש משלחות של רפואה, שבאים ללמד את הרופאים המקומיים עוד שיטות לעוד הליכים רפואיים שהם יכולים לעשות, בהתאם לכלים שיש להם שם. יש משלחות של חינוך, יש משלחות של תזונה, אז זה תלוי, יש הכל מהכל.
תמיד בהיבטים של התנדבות באפריקה יש איזושהי ביקורת על כך שאתה לפעמים בא, עוזר לאיזשהו מקום, לא יודע, נגיד סתם ניקח דוגמה, משפץ לו את הבית ספר, ואז אחר כך עוזב, ואז הבית ספר, השיפוץ הוא לאט לאט עובר, וכבר לא נהיה רלוונטי, והילדים, גם אם הבית ספר נראה יותר יפה, זה לא נותן להם איזושהי התקדמות בחיים. וכאן נכנס גם הפתגם הזה של תיתן לילד דג, אז הוא יסווה ליום אחד, תן לו חכה, הוא יסווה לכל החיים. אז איך את לוקחת את הדבר הזה ו... איך הוא בא לידי ביטוי למעשה במשלחות שלכם?
אז דבר ראשון זה משהו שאני חושבת שהארגון שלנו ספציפית, שלנו, כאילו הוא שלי. אבל...
אולי בקרוב, איך תדעי, אם מחפשים מנכלית חדשה.
סתם לא, אני פשוט באמת מאמינה בהם וגאה בהם ממש, גאה כזה לקחת חלק הזה. אבל...
טוב, אולי תצילה עוד דברים, את הולכת ללמוד הנדסה ביו-רפואית, אז
כן,
יש בזה גם
בעתיד.
התנדבויות. שתהיה יש ארגון שקוראים לו ביולוגים ללא גבולות, אני גיליתי אותו.
באמת?
כן, שזה מאפשר התנדבות של ביולוגים בכל מיני עמותות בעולם.
וואלה.
שקשורות לביולוגיה. אז אני שוקל את זה כבר.
מעניין.
כן. איך נתנדב עם לוויתנים ולא יודע.
מעניין.
זכור.
אז כן, הדאג בהחקה. אז אני חושבת שהרבה פעמים כשמעלים כזה תמונות מהמסעות ומעלים לאינסטגרם ולרשתות החברתיות, הרבה פעמים מראים את הדברים הפיזיים, כאילו באמת עוד גינה ששיפצנו, עוד דבר שעשינו, עוד קיר יפה שצבענו, וזה באמת ממש נחמד, וזה ממש מכניס כזה את האווירה לבית ספר, וזה ממש ממש נחמד. אבל בסוף זה ממש לא העיקר. כאילו כמו שאתה אומר, הקיר ידהה, החצר משחקים לאט לאט, עם השנים, אם בסופו של דבר אולי קצת תיארס, זה באמת לא העיקר. העיקר הוא דווקא כל הדברים האחרים שאנחנו לא רואים אותם בתמונות. זה גם המפגש של התרבות. זה גם פתאום איזה שיח שהוא שונה שלא מדברים איתם ביום יום. כאילו אנחנו עשינו להם שיעור על חלומות. זה דברים שלא מדברים איתם בכלל, זה לא שיח שקורה שם.
כי הלימודים אצלם הם הרבה יותר טכניים.
כן, עכשיו. הם הרבה יותר טכניים ובסיסיים. אין להם את ההשערה הזאת. אין להם תנועות נוער שהם יכולים ללכת אליהם אחרי הצהריים. זה משהו שהם באמת לא נחשפים אליהם. אז גם מהבחינה הזאת, של לחוות תרבות חדשה ולשאול את עצמך שאלות שלא שאלת לפני, וגם מבחינת עוד מערכי שיעור אחרים שאנחנו עושים להם, שזה לגמרי להנגיש להם ידע ולתת להם כלים שהם יכולו להשתמש בהם. אז אם זה שיעורים של היגיינת ידיים, שרגע להסביר מתי חשוב לשטוף ידיים, וזה משפר להם את איכות החיים, ויכול להיות שגם את אורך החיים. אם זה שיעורים של היגיינת פה, ואם זה שיעור שהוא מאוד מאוד חשוב, שהוא קורה בכל משלחת, של היגיינה נשית, שאנחנו מכינים בעצם עם הבנות פדים רב שימושיים, שהם יכולו להשתמש והם יכולים להכין אותם עם חומרים שכן יש להם שם.
שזה נקודה מאוד מאוד חשובה פה, שאני לא חושב שרוב האנשים יודעים, שיעור אנשים, במיוחד במדינות אפריקה, שנושרות מהלימודים, אני חושב שזה 50%, וזה קורה בדיוק בזמן שהן מתחילות לקבל מחזור, מהסיבה הפשוטה שבזמן המחזור אין להם תחבושות היגייניות, אז הן למעשה נהדרות מהלימודים, זה בערך 3-5 ימים בחודש, תורידו את זה פה ושם, זה הפסד לימודים מאוד מאוד גדול, שכבר מונע מהם ללמוד, ואז הם אומרים, טוב, כי אני כבר אפרוש מהלימודים ואיך לעבוד, וכבר בגיל הזה פעמים כבר מתחתנות, ובעצם זה שאתה נותן להם את התחבושת, או מלמד אותם למעשה להכין תחבושות, אתה מונע מהם לפרוש מהלימודים, וכך אחוז המסיימות הוא הרבה יותר גבוה.
נכון.
זה בדיוק
זה נתון מטורף. זה כן משהו ידוע, אבל אני באופן אישי לא ידעתי את זה. אז כן, זה מטורף. העברנו שיעור ל-800 בנות בבית ספר, מגיל 12 עד הגיל הכי מבוגר של אותו בית ספר, זה היה בערך 15-16. העברנו להם שיעור גם רגע על מערכת הרוויה, מה זה בכלל מחזור, מה זה אומר. יש להם הרבה בושה סביב זה, וגם לנערה רגילה, כאילו גם שאני הייתי בגיל שלהם, היה גם לי בושה סביב הדבר הזה, אז רגע לבוא ולדבר איתם על זה, זה מאוד מאוד חשוב. יש נערות שממש בטוחות שהן חולות, ושמשהו לא בסדר קורה איתן, והן עוד יותר לא יודעות איך להתמודד עם זה, ועוד יותר שהן כאבים יותר חזקים, והן עוד יותר לא יכולות לתפקד בתקופה הזאת. אז גם מבחינה הזאת זה מאוד חשוב להנגיש את הידע, וגם מבחינה של באמת להכין איתם משהו שהם יוכלו לחזור הביתה ולהשתמש בו, והם יוכלו ללמד גם את אמא שלהם ואת אחותם הקטנה, ויוכלו להעביר את זה הלאה. אז זה מטורף כמה הדבר הקטן הזה יכול למנוע מהם לנשור מהבית ספר, ואז לכל המעגל שהם מעבירות את זה אליו.
זהו, זה באמת השפעה מטורפת על ניואנס קטן כזה שאתה מוצא אותו, ואתה יכול לעשות איתו שינוי משמעותי, וזה גם תורשת ההכנה שדיברתם עליה מקודם, כי אם אתה לא תמצא את הניואנסים הקטנים האלה, כי גם פר קהילה זה משתנה. מאמין שמשלחת שהיית בה באתיופיה לא תהיה אותו דבר כמו שיהיה לטנזניה, נכון? אתם מתאימים את המשלחת גם בהתאם לצרכים של המקום. אז בהכנות שעשיתם לפני, מה עוד עשיתם? איך כאילו אספתם ציוד? מה מבחינת השיפוץ? איך זה עובד?
אז בהכנות שלפני, כן, אז כל צוות מבין רגע מה העבודה שהוא רוצה להוציא לפועל. אז לדוגמה שוב, אני בצוות תוכן, אז בחרנו את הנושאים שאנחנו רוצות לדבר עליהם, כתבנו את המערכי שיעור. בצוות שיפוצים, בעצם הראש צוות היה בקשר עם המנהל של הבית ספר. המנהל של הבית ספר ממש היה איתו בקשר על מה חשוב להם, מה הוא רוצה לקדם, מה הוא רוצה שנבנה בבית ספר, ובהתאם לזה גייסנו ציוד, אז כל הציוד שאנחנו מגייסים הוא בתרומות, הוא מסתמך על תרומות של אנשים, תרומות של חברות, שאנשים תורמים ממש באהבה, שזה גם בפני עצמו ממש מרגש לראות.
כל משלחת אחראית על הגיוס של עצמה, זה לא שיש פה איזה מאגר ענק, נכון, שלוקחים ממנו.
נכון, כל משלחת אחראית על הגיוס של עצמה.
אז מה כוללות למעשה ההכנות? אתם אוספים ציוד בארץ, אתם מגייסים תרומות, יש כזה מין גג כזה של הארגון שאוסף הכל?
אז כל משלחת מגייסת לעצמה את הציוד. באמת אין איזה משהו שהוא כבר מוכן מראש, ממש אנחנו בכוחות עצמנו, כותבים בפייסבוק, פונים לקשרים שיש לנו, מגייסים עוד ציוד, כדי לגייס עוד ציוד. וגם אנחנו מגייסים תרומות, אז יש כל מיני דברים שעושים, בדרך כלל עושים מסיבה, שכדי להיכנס למסיבה משלמים על הכרטיס, ובדרך כלל זה מגייס איזה בערך 6,000 שקל, שזה הרבה.
זה הרבה.
כן, עושים כל מיני מחירות, אנחנו עשינו מחירה של יד שנייה, גם פונים להרבה אנשים, פונים למשפיענים שיפרסמו אותנו, ואולי אנשים יתרמו ככה עוד כסף.
זה עבודה משמעותית לגייס תרומות.
זה עבודה משמעותית, וגם התרומות הן באמת, אני לא חושב, זה לא, זה נורא מפתיע הכמויות. כאילו, אנחנו גייסנו 40 ארגזים של 20 קילו כל ארגז.
וואו.
כן, וגייסנו בסביבות ה-60,000 שקל.
וואו, בנוסף לציוד.
זה מטורף, בנוסף לציוד, זה סכום מטורף.
וזה ציוד יד שנייה הכל, או שזה גם דברים חדשים שתורמים?
אז יש חברות שהן יכולות לתרום מפעלים, או חברות שהן תורמים ציוד חדש, ויש ציוד משומש, כן, שאנשים תורמים.
איזה דברים למשל ציוד הבאתם?
אז אנחנו הבאנו כל מיני ציוד למערכי שיעור שלנו, לדוגמה, אז הבאנו הרבה כדורים, שיעורים במערך שיעור
ספורטיבי.
כן. הבאנו תיקים שחילקנו אותם לילדים היתומים בבית ספר, הבאנו מברשות שיניים, כל מיני.
דברים כאלה שהם גם בסיסיים וגם מחזיקים לאורך זמן יחסית.
כן, גם מחברות, עטים, טושים.
יפה, זהו, זה דברים שהם באמת שימושיים. אני גם, שהייתי מדריך, כל פעולה כמעט נגמרה, בסופו של דבר בכדורגל. אין מה לעשות, זה קונה כל ילד בכל מקום בעולם, תשחק אותו כדורגל, זה קונה אותו. וזה גם נכנס פה להיבטים של התרבות. עכשיו שאתם מגיעים לכזה מקום, הייתם באיזה שוק תרבותי? היה איזה פערים שפתאום צצו שלא הייתם מוכנים אליהם?
אז אני חושבת שברגע שהגענו, פתאום אתה רואה ילדים שהם מצד אחד, הם בסדר גמור, כאילו הם בסך הכל לבושים בבגדים שדומים לבגדים שלנו, זה לא איזה כפר או משהו נידח כזה. מבחינת משהו שכן היה קשה להקל אותו, למרות שרובנו ידענו את זה לפני, זה שהם משתמשים באלימות בבית ספר, זה חלק מהשיטת חינוך שלהם. המורים מרביצים לתלמידים, אפילו קצת יותר נורא מזה.
עוד זה לא הפוך, בארץ זה הפוך.
וואי, נכון.
אז אני לא יודע מה יותר נורא. במיוחד בפתח תקווה היה מקרה. אני לא יודע מה היית בארץ שהיה את המקרה הזה.
לא לקחת אחריות על המקרה. אבל כן, מה שאפילו יותר נורא מזה שהם מרביצים, זה שהם מדי פעם המורים נותנים לתלמיד מסוים, שהוא יחסית יש לו כזה יכולות של מנהיג, יחסית תלמיד דומיננטי, מביאים לו את המקל, כדי שהוא ישתלט על התלמידים.
וואו.
כן, זה נורא. זה ממש ממש נורא.
הוא בעצם מרפיץ בעצמו?
אז לא ראיתי, אני אישית לא ראיתי ילד מרביץ, אבל כן ראיתי אותם כזה מנופפים, המקל באוויר, כאילו, זה כן מעביר להם את התחושה שלהרביץ זה כוח, זה סמכות, שזה מסר נורא בעייתי, כי בסוף זה מחלחל להם גם לבית. אני בטוחה שיש אלימות גם בבית.
כן, תראי, זה חינוך שגם, זה עניין עמוק, גם בארץ היה את החינוך הזה, תקופה מסוימת שהיו מחנכים ככה, להגיד איך שאנשים יצאו סורטים, לא כל כך, לא יודע, אני רואה את ההורים שלי, בסדר. אבל יש להגידו, סתם, חולה עליהם. אבל אין מה לעשות, זה נראה לי, הם לא יודעים בכלל דרך אחרת, והדרך הכי קלה לפעמים, זה פשוט דרך הכוח.
נכון. נכון, אז גם בגלל זה אנחנו באמת משתדלים לא לשפוט את זה, ואנחנו גם לא מהירים להם על זה, בצורה המהותית של זה. זאת אומרת, שאנחנו הגענו, וגם לפני שהגענו, כן מכינים את הבית ספר וכן מבקשים ממנו, מהמנהל ומהמורים, שבתקופה שכן יהיה שם, יכבדו אותנו ולא ירביצו. שאני חושבת שזה בקשה די לגיטימית. כי אנחנו באים, עושים המון בשביל הבית ספר, זה די לגיטימי שנבקש בקשה קטנה לא להרביץ לילדים כשאנחנו שם.
למרות שזה קצת להסתיר מאחור הקלעים, כאילו, לסתתות מדרך לשטיח. אתם יודעים שיש את הדבר הזה, אז אין מה להעלים את זה. זה כמו לבקש שלא יהיו אומלסים שיש סיור של ראש העיר, לא יודע.
כן, אבל נכון, אנחנו יודעים שזה קיים. אבל בסוף גם אתה לא רוצה לחוות את זה כמתנדב, אתה לא רוצה לראות את זה מול העיניים שלך, וגם לפעמים זה קורה, זה יכול לקרות גם באשמתך. אז אני אספר את זה סיפור קטן שקרה לי. זה היה ממש ביום הראשון שלנו שם, ועוד לא הבנו בכלל איך זה הולך, מבחינת הצלצולים, מבחינת הסדר יום של הילדים, וגם באותו יום היה להם איזה טקס, אני חושבת שזה היה טקס לכבודנו כזה, לכבוד זה שאנחנו הגענו, אז היה עוד יותר בלגן, ולא היה ברור אם התלמידים צריכים להיות בכיתה או מחוץ לכיתה, והיה להם כזה הרבה זמן חופשי בחוץ, ויצא שדיברתי עם קבוצה של ילדים, דיברתי איתם כמה דקות טובות, ולקראת הסוף כבר, הרבה ילדים הלכו ועזבו, נכנסו לכיתות, ונשארתי עם תלמידה אחת ספציפית. לא שמתי לב כל כך מה קורה סביבי, שוב, לא ידעתי כל כך עוד מה הלוז. ופתאום משום מקום הגיעה מאחוריה המפקחת של הבית ספר, תפסה אותה, ופשוט סתרה לה, שזה היה ממש לא נעים, כי הרגשתי שזה ממש באשמתי. כאילו, היא סתרה לה כי התלמידה הזאת לא נכנסה לכיתה, והיא הייתה צריכה להיות בכיתה. אז זה היה מאוד מאוד לא נעים. גם לא הספקתי להגיב, היא פשוט לקחה אותה ממני, לא הספקתי להתנצל בפני הילדה, לא הספקתי להסביר את עצמי. אז זה היה סיטואציה לא נעימה. וזה משהו שאתה לא רוצה לחוות בתור מתנדב. כאילו, אתה לא רוצה לראות את זה בקרבה כזו.
זה יש פה בעייתיות. מצד אחד, אני מבין באמת למה זה קשה לראות את זה, ואתה לא רוצה לראות את זה. מצד שני, אני חושב שדווקא זה שאתם רואים את זה, זה עוזר לכם להבין מה הסיטואציה שם. ואתם יודעים להגיד להם, לא להגיד להם לא, להגיד להם אפשר אחרת. אפשר אחרת, אפשר לחנך בדרך אחרת, ואני חושב שגם כשאתם מעבירים את המערכי שיעור, המורים מהצד רואים איך אתם משתלטים לכיתה בצורה שהיא לא אלימה אולי, ובצורה שהיא קצת שונה, וזה באמצעות עניין, דברים כאלה. השיעורים עצמם, אבל הצלחתם להעביר אותם בצורה טובה? כאילו אין מגבלות שפה, איך זה עובד?
אז באתיופיה ספציפית, זה באמת יעד שמבחינת השפה הוא יותר מאתגר מאשר נגיד טנזניה או אוגנדה, שהאנגלית שם היא ברמה קצת יותר טובה. אז באתיופיה זה באמת מאתגר. אז מה שעשינו, היה לנו כל מיני דרכים להתמודדות. אז השיעורי תוכן שממש היינו צריכים שהילדים יבינו כל מילה, מילה כדי שהמסר יעבור כמו שצריך, אז היה לנו כל מיני פתרונות. השתמשנו לפעמים, נעזרנו במורים לאנגלית, שהם היו ביחד איתנו בכיתה ותרגמו אותנו. השתמשנו באנשי צוות המקומיים, שהם בקשר עם המשלחת, עם הארגון, והם גם עזרו לנו לתרגם את הדברים שלנו. וברמת השיח עם הילדים בהפסקות, אז זה גם היה יותר מאתגר, אבל מוצאים דרכים יצירתיות, זה הרבה פנטומימה, זה הרבה גוגל טרנסלייט. הרבה פעמים נעזרים כזה, מספיק שיהיה קבוצה גדולה שאתה מדבר איתה, ויהיה ילד אחד שכן מבין אנגלית, והוא עוזר לך לתרגם את עצמך. אז יש דרכים להסתדר, זה כן מאתגר, אבל לי אישית זה כן היה גם ממש מיוחד ומשמעותי לראות איך אפשר לתקשר עם ילדים ולגשת אליהם ולהיות משמעותיים עבורם גם עם הפערים האלה.
זה עניין של רצון. ברגע שמישהו רוצה כל כך, הוא פותח את עצמו, ואני חושב שגם ילדים תקשורתית הם הכי טובים שיש.
כן.
כי הם יודעים לתקשר בכל כך בדרכים לא מילוליות, שזה מדהים. אתה יודע לקרוא עליהם גם, הם שמחים, הם עצובים.
נכון.
ואיך נראה למעשה הסדר יום שלכם במשלחת?
אז הסדר יום הוא כזה שמתחילים אותו בבוקר, בערך ב-8 בבוקר בחדר אוכל. אוכלים ארוחה בסיסית כזאת.
אתם ישנים בכפר? איפה אתם ישנים?
אז ישנים בבית מלון, שהוא בדרך כלל יהיה יחסית קרוב לבית ספר, כי אין מה לעשות, אי אפשר לבזבז גם שעתיים נסיעה לכיוון בשביל להגיע לבית ספר כל יום. אז ישנים בבית מלון שהוא יחסית קרוב, ואנחנו ישנו בבית מלון שהוא ממש היה 5 דקות נסיעה מהבית ספר. אז מתחילים את הבוקר, בארוחת בוקר, במלון, עוברים על מה שאנחנו רוצים לעשות היום, נוסעים לבית ספר, שם כל אחד מתפנה למשימותיו, אז אם זה תוכן, אז יש את אלה שיעבירו את התוכן, ואם זה שיפוצים, וכל אחד באמת במה שהוא בחר להתמקד בו באותו יום.
אתם מתחלפים גם? זאת אומרת, מי שעושה שיפוצים הוא גם עושה תוכן לפעמים?
כן, כן, כן. אז זה היופי. אז אנחנו ממש מתחלפים בינינו, ואפשר לנסות ולחוות את הכל, גם שיפוצים וגם תוכן, וגם לצבוע קירות, וגם מגינת ירק, ממש לנסות הכל. כן, זה גם בסוף חשוב שאנחנו נהנה, אז המטרה היא לא שנשחק או שנעשה דברים שהם, לא, מעיפים אותנו יותר מדי פיזית, ואנחנו כבר לא יכולים לשאת את זה.
אז זה שאתם עושים את הדבר, אתם מתחילים הרי שעד הבית ספר זה עוד 8-9, נכון? ואתה אתם מסיימים?
מסיימים בבית ספר בשעה בערך 4. לפעמים קצת יותר מאוחר, לפעמים קצת יותר מוקדם, תלוי במה שרצינו להספיק באותו יום. ארוחת צהריים אוכלים בבית ספר.
איתם או בנפרד?
אז ממש ממש חשוב לארגון שאנחנו נוכל ממש, ממש בסודיות. זאת אומרת, לא מחצינים את זה. אנחנו קיבלנו את החדר מורים, ושם אכלנו. קיבלנו את האוכל מהמבשלת שלנו, שהיא בישלה לנו במלון, הסיעו את זה אלינו, העבירו לנו את האוכל בסירים, לתוך החדר מורים, וכל המשלחת אוכלת ביחד, עם דלת סגורה, לא מוציאים את האוכל החוצה, אפילו אם זה רק בשביל לסגור, בשביל לזרוק את האוכל. ממש, מוודאים שאין שום ילד באזור, גם אסור לחלק לילדים אוכל, גם אם רוצים לנשנש משהו, איזה נשנוש שהבאנו מהבית מלון.
אתם לא מחלקים להם אוכל או חטיפים ישראלים?
לא, לא, לא. זה ממש דגש חשוב לא לעשות את זה, כי ברגע שאתה מביא לילד אחד, ואתה שימחת את הילד הזה, אתה בעצם מבאס את כל שאר הילדים, וגורם להם להרגיש איזושהי תחושת החמצה, ואתה לא יכול להגיע לכל הילדים. וגם אם אתה יכול להגיע לכל הילדים, בסוף זה לא תמיד טוב להם. כאילו לחלק להם, נגיד, שוקולד, שיכול להתקע להם בשיניים, ואין להם מברשת שיניים נורמלית, או משחת שיניים נורמלית, זה בסוף יכול לעשות להם יותר נזק, וזה בדיוק ההפך מהמטרה.
זה שתמיד ביקורת הזה גם על אנשים שטיילים בחול, ומחלקים כזה שוקולדים או כסף לילדים שקופצים עליהם. יש פה גם עניין של, אתה מעודד פה איזשהו הרגל רע, שלא באמת הורים להם. כי זה באמת איזו ענה רגעית, אבל שהיא יוצרת הלוקה לשאר האנשים, ולא באמת הורים את לילד, כי זה גם לא איזה אוכל מזין. זה גם נקודה. וכמה זמן כל המשלחת הזאת למעשה? מרגע שטסתם?
מהרגע שאנחנו טסים זה שבועיים של התנדבות.
ששבועיים כל יום מתנדבים?
אז מתנדבים מראשון לא, משני עד שבת. ביום שבת בעצם התלמידים לא מגיעים לבית ספר, אז המשלחת מגיעה לבית ספר ומתמקדים בעיקר בשיפוצים, בלצבוע את הבית ספר, לעשות את כל הדברים שגם יותר קשה לעשות שהילדים ממש נמצאים בכיתות. ובימי ראשון הולכים לטייל, אז בדרך כלל לא ממש מרחיקים מהמקום שבו שוהים, אבל הולכים לטייל, לראות את המקום, קצת לשמוע על התרבות, גם התרבות שמחוץ לבית ספר הספציפי שלנו, וזה נורא נחמד.
זאת אומרת שזה גם יכול להתאים לאנשים דתיים באיזשהו מקום? כי אם אפשר אולי גם יום בשבוע שזה פה נגיד לשבת או דברים כאלה?
כן, היו איתנו דתיים במשלחת. האוכל כשר, זה מבשל שהיא מבשלת לנו במיוחד את האוכל, אז זה אוכל כשר. ולגבי שבתות, אז באמת אפשר לא להגיע לבית ספר באותו יום, פשוט לא לנסוע באוטובוס, להישאר בבית מלון, וזה ממש לא בעייתי. היה לנו כמה דתיים, כמה שומרי שבת במשלחת, זה לא היה בעיה בכלל.
ואת צריכת גם אבל לטייל, כי בסופו של דבר שאתה מגיע למדינה כמו אתיופיה, שהיא עדיין מדינה יפה, גם יש לנו פרק נפרד הזה עם זסלבסקי ידידי, על נפלאות אתיופיה, ויש לה באמת טבע יפה. אז לא הרגשת פספוס שאת נמצאת שם בהתנדבות בתוך כפר אחד, בלי לראות את המסביב?
אז האמת שלא הרגשתי פספוס. דבר ראשון, אתה זוכה לחוות תרבות בצורה הכי עמוקה שאתה יכול לחוות אותה. כאילו, איפה אתה עוד תגיע למקום, ותראה איך האנשים ממש חיים שם ביום-יום שלהם, את הסדר יום שלהם. איפה עוד תראה את המורים מגיעים לעבודה שלהם, ואת הילדים מגיעים כל יום, ואתה יכול גם לשאול אותם על החיים שלהם מעבר לשעות הבית ספר. אז אני לא הרגשתי פספוס, כי הרגשתי שאני מכירה את התרבות בצורה מאוד מאוד עמוקה, וגם אני אגיד שעכשיו הייתי 3 חודשים, במזרח, וטיילתי וראיתי וחוויתי, ועדיין אני מרגישה שאת התרבות של אתיופיה אני מכירה יותר ממה שאני מכירה את המזרח, כי הפוקוס היה במשלחת באמת היה על חיי היום-יום שלהם, אז זה באמת הצצה מיוחדת. ומעבר לזה, הרבה אנשים מתחילים את הטיול במשלחת וממשיכים לטייל באזור, שזה כן משהו שאני ממליצה. כאילו, אם כבר מגיעים לשם, זה אמנם לא מאוד רחוק, אבל זה כן טיסה יקרה, אז אני כן ממליצה להמשיך לטייל. אני המשכתי שם עוד בערך שבוע, ואז גם הייתי בזנזיבר.
נחמד, וואי. ומפרט המשך זמן של המשלחת, אני מרגישה ששבועיים זה מספיק כדי תרום, או שזה מעט מדי, יותר מדי?
אני חושבת שזה ממש מספיק. שוב, זה בזכות כל ההכנה בארץ. זאת אומרת, השבועיים האלה זה היה רק ההוצאה לפועל של כל מה שתכננו, אז שם לא התעסקנו בלהבין את הצורך או לבנות מערכי שיעור, ממש התעסקנו בלהוציא לפועל. זה הספיק לנו בדיוק, אני אגיד שאפילו הספקנו את כל מה שרצינו, את כל מה שתכננו, ומעבר, זה היה ממש ממש מספיק.
מה זאת אומרת מעבר? כאילו, אתם כן יש לכם מקום לספונטניות באיזשהו מקום? אתם כן יכולים להוסיף דברים באמצע אם אתם רוצים?
כן, יש מקום לספונטניות, אנחנו המטרה מספר אחת זה להיות גמישים ולהבין מה הצורך של המקום. אז לצורך הדוגמה, היה לנו באמת איזה משהו מאוד ספציפי שקרה לנו, שלפני שהגענו באמת שוב, היינו בקשר עם המנהל והבנו מה הצרכים, אבל רק כשהגענו לשם, המנהל של הבית ספר סיפר לנו שיש 81 יתומים בבית ספר, יתומים גם מאמא וגם מאבא, שהם נשארים בבית ספר גם אחרי שעות הלימודים, נשארים שם, יש להם מבשלת שמכינה להם מעט אוכל כל יום, ורק כשהיינו שם הוא סיפר לנו ש אין להם מספיק מקום לשהות בו, מקום ראוי להעביר בו את הזמן אחרי שעות הלימודים, ושעל המבשלת בעצם אין לה אפילו מטבח, היה לה ממש יכולה להכין, לעשות מנדורה ממש על האדמה, ואין לה איזה מקום ראוי להכין אוכל לילדים שבאמת זקוקים לזה. אז רק כשהיינו שם, הוא סיפר לנו על זה, והבנו שזה איזשהו צורך שהוא אקוטי, ושינינו חלק מהמשאבים שלנו, חלק מהכסף שגייסנו, וכמובן הכוחות והמאמצים שלנו בשטח. שינינו לטובת הקמת בית יתומים, עשינו להם 2 חדרים, שהם כבר היו קיימים, אבל שיפצנו להם אותם, עשינו ספרייה עם ספרים, עם מחברות, עם עטים, עם משחקים גם, שיהיה להם איך להעביר את הזמן בכיף, וגם שיפצנו את החדר אוכל שלהם ואת המטבח שבו המבשלת מכינה להם אוכל. גם השארנו שם כמה שקי אורז, שיהיה להם, זה אמור להספיק להם כזה לחודש אחרי שעזבנו. אז כן, יש מקום לספונטניות, וזה הכי חשוב להיות קשובים למקום נכון. ולצרכים שלו.
יש אבל אחרי זה עוד מישהו שעוקב אחרי המקום, מה קורה איתו? אני באמת הייתי מת לדעת מה קורה. נגיד עכשיו, אוקיי, עבר חודש, חודשיים, אבל שנה, שנתיים אחר כך, מה קורה עם הילדים?
כן, אז יש את הצוותים שהם בקשר עם העמותה בארץ, אבל הם מתגוררים באתיופיה או בטנזניה או איפה שההתנדבות קורית, והם כן נמצאים בקשר עם הבית ספר, לא ברמה היומיומית, אבל כן באים לביקורת פעם בכמה זמן, לראות אם שמרו על הדברים, אם מנצלים אותם, בודקים שחס וחלילה לא נעשה איזשהו שימוש לרעה עם הדברים שהבאנו להם, אז כן שומרים על קשר, כן גם שולחים לנו מדי פעם תמונות של הבית ספר ושל המצב שלו, כן, ושל הילדים, וכן, לגמרי משתמשים עוד במה שעשינו, וזה גם ממש מרגש לראות את זה, כאילו עברו 10 חודשים כבר מאז ההתנדבות, וזה ממש מרגש פתאום ביום בהיר אחד לקבל קצת תמונות מהבית ספר, ולראות את הילדים שמחים, אפילו לזהות קצת פרצופים, כן, זה ממש מרגש.
פרטים עם הילדים? כאילו, יש להם אינסטגרם, לא יודע, וואטסאפ, כאילו, שומרים אתכם על קשר באיזשהו מקום?
וואי, לרובם אין, אין להם וואטסאפ, אז אי אפשר באמת להישאר איתם בקשר טלפוני. גם אני אגיד שזה חשוב לא להבטיח להם שנישאר איתם בקשר, כי אין באמת את האמצעים לעשות את זה. אני אגיד שיש ילד אחד ספציפי שיש לו אינסטגרם, אז כזה אני עוקבת אחריו, עוקב אחריי, זה משהו מצחיק.
מה, דברים מעניינים או ש...
כן, הוא נהיה לי תסיכות, זה היה מעניין.
זה מעניין, זה תרבותית שונה. אני זוכר תמיד שגם במזרח, אחרי זה כאן, נגיד, פורטר מנפל, עוד שולח לי הודעות, וכאילו, אנשים שכאילו רוצים לרחבות, רוצים לראות שנייה את התרבות השונה מהם, זה מעניין אותם.
כן, לגמרי. ואני חושב שזה מעניין אותנו.
נכון, בדיוק. אני חושב שזה גם בין הסיבות למה אולי יצאת לזה, וזה גם מוביל אותי השאלה הבאה, שאני חושב שזו השאלה הכי גדולה, למה את יצאת לזה, ולמה את ממליצה לצאת לזה.
אוקיי. אז למה אני יצאתי לזה? אז הרעיון הזה הגיע מהרשתות החברתיות, מהחשיפה שלי, זה כנראה ברשתות החברתיות. כתבתי לי את זה כזה כחלום במחברת לפני כמה שנים. ורציתי לעשות את זה כי הרגשתי שאני מוכנה לצאת מהבועה שלי עוד יותר. אז אני ממש אוהבת להתנדב עם אוכלוסיות, ואני ממש אוהבת עשייה חברתית גם בארץ, ויצא לי להיות עם בעלי מוגבלויות ועם נוער ועם נוער בסיכון, והרגשתי שאני מוכנה גם לחוות עוד אוכלוסיות שהן מתרבות אחרת, ושאני מוכנה כזה לצאת מהבועה גם של המדינה. אז חד משמעית שווה את זה. ולמה אני ממליצה לעשות את זה? אז גם חד משמעית זה צריך להגיע מכוונות של, כוונות טובות של התנדבות ושל עשייה. לא רק מכוונות של ללכת ולעשות את התמונות לאינסטגרם, או... או לא, את להתחבק עם ילדים קטנים. לא בשביל זה תשים. זה כן חשוב שזה יהיה מאיזשהו מקום יותר עמוק של רצון לעשייה ורצון להתנדבות, ורצון להתנדבות במקום שהוא באמת יותר מיוחד, לצאת מהבועה שלך, ולחוות תרבות באמת מעניינת בצורה מיוחדת.
וואי, זה משפטים יפים, באמת. ואת בחרת אתיופיה, למה? כי יש עוד אופציות? איפה זה עוד קורה הדבר הזה?
אז אלפאפ מוציאים משלחות גם לטנזניה וגם לאוגנדה. אני בחרתי באתיופיה, האמת שאין לי איזה משהו מיוחד עם אתיופיה, פשוט התאריכים הסתדרו לי, זה לא כזה שינה לי באמת. אבל כן היה לי חשוב שזה יהיה באפריקה, כי באפריקה אחוזי העוני הם משמעותית יותר קיצוניים ממדינות אחרות, שהן גם נחשבות עניות בעולם. אז כן היה לי חשוב שזה יהיה ספציפית באפריקה.
זה באמת אחד הדברים שלדעתי מפחידים אותי בלטייל באפריקה, ואני עדיין לא מרגיש שאני מוכן לזה של... לחוות את, את הקיצוניות הזאת, את הקיצוניות של העוני ואת הקיצוניות של ההבדל תרבות. היה לך גם איזשהו מקרים, חוץ, באמת חוץ מהמקרים שאמרת של הלימוד של המורים, שהרגשת נהיה את ההבדל, כי אני באמת לא יודע איך ילדים מתרבות אפריקאית באמת רואים עכשיו בנם הערבי שבא להתנדב ולעזור להם. איך זה נראה מבחינתם בעיניים שלהם?
אז הם בהלם, הם לא רגילים לראות את זה. הם ממש לא רגילים לראות את זה, זה גם לא מקום מתויר. אז הם לא רגילים לראות באופן כללי אנשים לבנים. אז הם נורא מתלהבים, לפעמים הם נורא מתקרבים, מגיעים לפעמים בחבורות מאוד מאוד גדולות, אז לפעמים על בן אדם אחד יכולה להיות חבורה של 20-30 ילדים, שזה יכול להיות קצת מרתיע. כן חשוב להבין מאיפה זה נובע, זה באמת נובע מסקרנות ומעניין. ואני אגיד שגם שהמשכתי לטייל שם, אז זה היה לי מוזר. כל מקום שהלכנו אליו, כל בית מלון, מסעדה, היינו הלבנים היחידים שם, אז כל העיניים היו עלינו. וזה לא תמיד היה נעים. כאילו, לקח לי הרבה זמן להבין שזה פשוט כי הם לא רגילים, וזה לא כי זה משהו אישי אלינו. אבל כן, זה כן, לפעמים יכול להיות קצת לא נעים, אבל פשוט צריך להבין מאיפה זה נובע.
בתרבות האפריקאית באמת, עניין תרבותי זה לדבר עם הידיים, זאת אומרת לגעת ולטפוח עליך בזמן שהוא מדבר. הרגשתם את זה? תוך כדי שם במשלחת?
לא, האמת שלא. לא ממש.
לא הגיעו להם מועצב של מגע שזה קצת תפריע לכם?
אני לא, כאילו, אני לא, לא זכור לי איזה משהו ספציפי. כן, היה אנשים שלקחו את זה קצת יותר קשה. כאילו, כן, היה שיעורים, לדוגמה, שבגלל מערך השיעור שהוא יותר, גורם גם לילדים להיות שותפים בשיעור ולהיות פעילים ואפילו לקום מהכיסא. אז כן, היה מתנדבים שבהתחלה קצת חוו את זה בצורה פחות טובה, הרבה ילדים התאספו מעליהם, והם פחות הצליחו להשתלט עליהם, אז זה קצת היה לא נעים. אבל לא, לא משהו ברמה של השיחות.
אז סך הכל את מסתכלת על זה כחוויה שהיא חיובית. כאילו, בסך הכל, כאילו, המכלול של הדברים, למרות שזה כן קשה, וזה כן, את באה לעבוד, ואת באה להתנדב, מסתכלת על זה כחוויה חיובית, שנתן לך אנרגיות, וזה לא...
לגמרי.
כן, וזה, אני מרגישה שהיה שינוי משמעותי שם, יכולים להסתכל על זה אחורה במבט ביקורתי, כבר בארץ.
לגמרי, וואו. אימא לי, אני לא יודעת מאיפה להתחיל. תמיד יש את הפוסטים האלה של הסיכום, של וואו, אפריקה, לימדת אותי, ובאמת, באמת חשבתי שזה קלישאה, אני לא חשבתי שזה אמיתי.
מה זה ללמד אותך לעצמך אז?
גם אני חושבת שלגבי עצמי ספציפית, אז כן נורא אהבתי שלקחתי את זה בשיא הרצינות את ההתנדבות, ולקחתי על עצמי להיות אחראי תוכן, למרות שזה, כן, יש לי ניסיון בזה, כמו שאתה אומר, באמת הייתי בצופים, אבל עדיין, זה תרבות אחרת לגמרי, אתה לא, זה שפה שונה, זה גם לעבוד עם אנשים שהם מבוגרים ממני, כאילו, כן, הייתי ראש צוות כזה של... ובצוות היו בנות שהן מבוגרות, והן היו מורות הרבה שנים.
ואתה ישראלים פה.
כן. אז אני ממש אהבתי כזה, ממש נהניתי מזה שלקחתי את עצמי מחוץ לאזור הנוחות שלי, וראיתי שאני גם מצליחה בזה, ועושה עבודה טובה.
גם את מגדילה את המעגלים שלך, את לא רגילה לעבוד עם אנשים כאלה, או בכל הארץ גם.
נכון, זה מדהים. וזה גם מדהים כמה שאנשים שם איכותיים אחד-אחד, באמת.
כי אנשים מגיעים עם איזשהו אידיאולוגיה, זה לא עכשיו טיול אחרי צבא.
נכון.
אנשים שבאים עם איזו אידיאולוגיה מסוימת, וסתם שאלה כללית, למה נגיד עשית את זה ולא עשית את לוחמים לא גבולות, שאחת לעשות במזרח עכשיו, או... יש עוד מלא ארגונים, כאילו איך בכלל דווקא זה?
נכון, יש עוד הרבה ארגונים. אני מאמינה שלכל ארגון יש את היתרונות שלו, יש את הדברים שהוא דוגל בו. אני ממש התחברתי לאלפאפ מכל מיני סיבות, גם בגלל שאני מרגישה שהם עושים עבודת מחקר ממש ממש טובה. ואני כן יכולה לסמוך עליהם שהם עושים טוב בעולם, ושהם לא חס וחלילה עושים נזק. עוד דבר שממש לא באתי בשבילו, אבל... זה מאוד מאוד העצים אותי, שזה היה באמת, כמו שאמרתי, זה אנשים בכל הגילאים. אז אותי אישית זה ממש 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 ריגש לראות אנשים מבוגרים, ממש אנשים בפנסיה, שזה החלום שלהם ללכת ולהתנדב באפריקה, והם באים ונותנים מעצמם, וגם אנשים מבוגרים שפיזית יותר קשה להם עדיין מגיעים לשם, לוקחים חלק, נותנים מעצמם, מרגישים סיפוק ועשייה משמעותית, וזה ממש מרגש, כאילו... זה לא מובן מאליו, לא כל בן אדם מבוגר הולך ככה ומגשים את עצמו ומביא עוד ממה שיש לו לתרום.
יש גם זוגות ומשפחות שבאו, כי אני מסתכל על זה עכשיו ואומר, וואלה, אני יכול ללכת עם אחותי, יכול ללכת עם אמא שלי גם, זה כן יכול להיות איזשהו גם איזו חוויה מגבשת, אבל שמעצימה עוד יותר בזכות התרומה שהיא נותנת.
נכון, בדרך כלל אנשים באים לבד, אבל כן, יש גם זוגות שבאים, היה איתנו גם אימא ובן, אנשים מבוגרים, צעירים, כן, לגמרי. זה מגיל 18, אבל כן, אפשר לבוא בכל הרכב.
ומה העלויות, אם אפשר לשאול שכזה דבר, חוץ מהכסף שאתם מגייסים?
אז זה עולה בערך 6,000 שקל, שזה גם על הטיסות וגם על הלינה ועל 3 ארוחות ביום. זה בעצם 6,000 שקל, ושם אתה באמת כבר... לא מבזבז כסף. ומעבר לזה צריך לעשות ויזה וביטוח. אז זה מסתכל, ויש 6,500 שקל נגיד.
באמת שזה לא הרבה בכלל, כי מסתכל, שבוע באירופה עולה מינימום 6, 5, תלוי איך אתה מטייל אותו, אז 6,000 לשבועיים, זה סבבה לגמרי, פלוס זה 6 תערך המוסף, אבל כשאת אוספת כספים, זה גם מפתה לתרום בעצמנו. זה גם איזשהו נקודה קשה, שאתה תמיד אומר כזה, אולי אני לא מגייס מספיק, אולי אני צריך לתרום בעצמי יותר גם, אלא גם לבקש מתאמין חברים, וזה קצת לא נעים, כי כאילו אתה מרגיש שיש פה איזשהו קשר או קרבה אליהם, איך זה? איך קשה כאילו השלבים האלה של הגיוס?
אז ניסינו באמת למצוא פתרונות יצירתיים. כאילו באמת, זה לא צריך ליפול על בן אדם אחד, זה לא צריך ליפול על המתנדבים, גם ממש מבקשים ומציינים שאנחנו לא נהיה אלה שתורמים, בכל זאת שילמנו על, על, ה, על ההתנדבות שלנו, אנחנו לא צריכים גם לשלם על, על הגיוס כספים. וכן, מבקשים מחברים גם, אבל זה כל אחד ולפי ראות עיניו. אין איזה לחץ או משהו כזה. מי שרוצה ומי שתורם עושה את זה באהבה, ועושה את זה מכל הלב, אז אין איזה תחושה לא נעימה. אני כן אגיד שאני, יצא לי לפנות לכל מיני משפיענים שרציתי שהם יפרסמו, וחלק מהם אמרו לי שהם מרגישים עם זה פחות בנוח, כי הם בעד לעזור לילדים שלנו, לילדים בישראל, ואני מבינה את זה. גם רשמתי להם שאני גם מבינה ומכבדת כל אחד ממה ש, מה שמרגיש לו בנוח, אבל בטח שלא בכוח, ובטח שלא לוחצים על אף אחד.
נכון, זה באמת נקודה, כי אין גבול לכמות שאפשר לעזור. אני עכשיו גם שמעתי גם איזה פודקאסט אחר של חיות כיס, וגם עכשיו היה את יום הכיפורים, שיום הכיפורים זה התקופה שתורמים ושאוספים כסף. אתה מבין שיש כל כך הרבה עמותות בארץ, 30,000 עמותות בארץ, וואו. ויש גם כל כך הרבה עמותות בעולם, ואיך תבחר? כאילו, אתה כן. רוצה לעזור לבעלי חיים, יש לך צער בעלי חיים, תנו לך להיות לחיות, וארגונים של, לא יודע, כאלה ואחרים, וכל עמותה עושה דברים קצת אחרת, קצת שונה. אבל בסופו של דבר, אני חושב שעצם זה שאתה מבצע איזושהי תרומה, גם אם זה קטנה וגם אם זה לעמותה אחת, זה נותן איזשהו משהו. ותמיד שיש לי איזה סיפור קטן, שקרה לי שבוע שעבר, הלכתי לסופר, ויש לי איזושהי אידיאולוגיה שפרינציפ, אני לא תורם לכאלה שעומדים בצמתים ומבקשים כסף, וגם לא תורם לכאלה שסתם ככה מקבצים בלי לעשות איזשהו משהו, נגיד כאלה שמנגנים וזה, אני תורם כי הם מבצעים איזשהו אקט שמנסים אפילו לעבוד בצורה מסוימת, ומנצלים את היכולות שלהם. ואז, כי אני תמיד פוחד שלא יודע, אני תורם כסף, זה ילך לסמים, סיגריות, דברים כאלה. נכנס לסופר, ואז בדיוק נכנס איזשהו אומץ, אתה רואה שהוא כאילו, כנראה יש לו גם, יש לו בעיה רפואית, אתה רואה עליו, והוא מבקש ממני כסף. אז הוא אומר לו, לא, אני לא מוכן לתת לך כסף, ואם אתה רוצה, בוא תגיד לי מה אתה רוצה, אני אקנה לך אוכל, תגיד לי מה אתה רוצה, מה הדברים פה. בחר על עצמו איזשהו בייגלה, בחר על עצמו איזו גבינה, והוא באתי לתת לו את הכסף, והוא אומר, אם אפשר גם כסף וסיגריות. אמרתי לו, לא, סיגריות זה לא, סיגריות זה מותרות, צריך אוכל. זאת אומרת, צודק וזה וזה, נתתי לו את הכסף, הלך עם הכסף מה שנתתי לו, קנה בקופה, ונסגר פה העניין, ואני יודע שהכסף הגיע ישירות למטרה שמה כן. רציתי את זה, וגם זה אותו דבר פה עם ההתנדבות שלך. את רואה בעיניים שלך לאן הולך הכסף שגייסתם. ככה שאת יכולה גם להרגיש טוב עם עצמך, שאת יודעת שגייסת הכסף למטרות שלשם הם גויסו. את יודעת שהשתמשו בזה בדרך הכי נכונה, ואת גם דאגת לזה בעצמך באופן אישי. אני חושב שפה נראה לי נכנס גם המשמעות של ההתנדבות הזאת, ותתקני אותי אם אני טועה שאת מרגישה את התרומה הכפולה, שאת גם מגייסת וגם מיישמת וגם רואה בעיניים את הכל קורה. ואני חושב שפה זה הרגשה שזה נותן ובונה לך.
לגמרי, כאילו הבית ספר לפני שהגענו אליו והבית ספר אחרי שהגענו אליו זה משהו שונה לגמרי. שוב, אפשר להסתכל על זה ברמה השטחית, שכזה עשינו להם עוד גן שעשועים ועוד קיר יפה, אבל הרמה העמוקה יותר, הכלים שנתנו להם, המידע שהנגשנו אליהם, זה דברים שהם משנים חיים, באמת לא פחות, אני באמת חושבת ככה. וזה בא לידי ביטוי בהרבה דברים, ואני משהו אחד שחשבתי עליו וזה מרגיע אותי, וזה הרגיע אותי גם שם, כי בסוף זה לא פשוט לראות את המציאות הזאת. אני אמרתי, מספיק שיהיה ילד אחד שראה איך אנחנו מעבירים שיעורים, בלי להרביץ, ושהולך לנו טוב, והוא יגדל ויהיה מורה, והוא יחליט שבתור מורה הוא לא מרביץ. הוא החלטה אישית שלו. זה מבחינתי לשנות את העולם. זה באמת מבחינתי לשנות את העולם. וכן, וזה לגמרי הדברים האלה, ולראות בעיניים את מה שאתה עושה, ולראות את ההשפעה, ולראות שזה הולך למקום טוב. אז כן.
זה מלא זרעים כאלה שאתה זורע, שאתה לא יודע באמת מה מצמח ויפרח. ממליץ גם על סרט הנער שרתם את הרוח, אם מישהו לא ראה, סרט מעולה גם, שמראה על איזשהו נער שבעצם לוקח איזשהו טכנולוגיה שהוא למד עליה במקרה בספרים, על איך מפיקים חשמל מרוח, ואז הוא בעצם מביא חשמל לכפר שלו, ואיך שינוי קטן כזה, שבאמת משהו שמבחינתנו הוא טריוויאלי, כאילו חשמל, אנחנו משתמשים עכשיו בחשמל פה בהקלטה, יש מקומות שזה לא טריוויאלי. אתה יכול להביא להם אפילו את הטכנולוגיה הקטנה הזאת, שאתה קונה באליקספרס ב-15 שקל, זה משהו סולארי, והם יש להם שקע ויש להם תאורה, ועכשיו הם יכולים ללמוד גם בלילה. זה דברים שאנחנו לא לוקחים אותם כמשהו שהוא חריג, אבל מבחינתם זה לא obvious, שיש להם תאורה ויכולים ללמוד בלילה ובחושך. אז עדה, אנחנו מתקרבים עכשיו לסיום, לא להאמין.
וואו, אז, זה באמת עובר מהר, לא סתם אומרים.
אמרתי לך, נהנית? זה הכי חשוב.
כן.
אז יש לנו עכשיו את המסורת של שאלה לסיום. עכשיו הפודקאסט ישודר, אינשאלה, עוד שנתיים את שומעת אותו. מה את רוצה לאחל עצמך לעדן של עוד שנתיים שתשמע את הפרק?
טוב, אז דבר ראשון, אני לקראת כזה כמה התחלות חדשות, אז גם שיהיה לי בהצלחה בזה. וגם בהקשר רגע של המשלחת והכל, אז אני מקווה שזה תמיד משהו שהוא יבער בי, זה תמיד משהו שיעניין אותי, ושאני אהיה מהמבוגרים האלה של המשלחת שבאים ותורמים ונותנים מעצמם, וזהו, שזה תמיד יהיה משהו שיעניין אותי.
אמן ואמן, באמת. תודה רבה שבאת ושיתפת אותנו, ואני מקווה שזה ככה השפיע על אנשים, ללכת ולעשות את זה גם בעצמם. ואם יש להם שאלות, כמובן, הם יכולים לפנות אלייך, או לארגון עצמו, נכון?
נכון.
איפה אפשר למצוא את הארגון? באיזה...
Help up, אינסטגרם, פייסבוק, אינטרנט, כל מקום, כן.
מעולה. יופי, נשים גם כנראה קישור. יאללה, תודה רבה, עדן.
תודה רבה, היה כיף ממש.
אז מה היה לנו היום? עדן לקחה אותנו ל-Help-Up, לארגון שמטרתו להוציא משלחות התנדבות, גם קצת בארץ, אבל בעיקר באפריקה. למעשה, זה התנדבות מאורגנת שבה חבורה, בכל הגילאים, בכל הסוגים וכל המינים, באה במטרה לעזור ולתרום, אם זה כמובן בתרומות ושיפוצים, אבל גם מעבר. נכנס פה גם האלמנט של חכה ודג שדיברנו עליו בפרק, שזה לא רק לתת להם את הדג שהם יהיו סוואים, אלא לתת להם גם את הכלים ולמד אותם איך להמשיך וליישם את הדברים הלאה. וכמובן, לשבור להם קצת שגרה ולהביא להם איזשהו רוח רעננה שהוא תיתן להם מוטיבציה להמשך. אז תודה רבה שהזנתם, אנחנו היינו מטוסי נייר, אפשר למצוא אותם בכל הפלטפורמות, באינסטגרם ובפייסבוק, Paper Plans, פודקאסט, אוהב אתכם ונתראה בפרקים הבאים. ביי בינתיים.